שלום לכם, כאן ניצן ברגר בשידורי קשת, כל שידורי תורה. ברוכים הבאים לתוכנית לקראת שבת, פרשת ויגש. עוד יוסף חי. זאת הבשורה הגדולה שמבשרים בניו של יעקב לאביהם בשובה ממצרים. יעקב שומע ויפוג ליבו. תמים ימי אבלו על יוסף, בנו חמודו ואהובו. 22 שנה התאבל יעקב על יוסף בנו, ולא קיבל עליו תנחומים. כפי שרשי מבאר שם במקום, הביא את המדרש, שעל המת נגזרה גזירה שהשתכח מן הלב, ולא על החי. והבשורה הזאת, היא ניתן לומר למעשה, קץ כל צרותיו של יעקב, שרודפים אותו כפי שאנחנו רואים בפרשיות האחרונות כל ימי חייו. מעט ורעים היו חייו, כך עונה יעקב לפרעה על תמיעתו, כשנראה לו מראה פניו כזקן מופלג עד שתמה כמה ימי שני חייך, ועתה נתקבלה שבעתו, עוד יוסף חי. צרותיו, כפי שאמרנו, אמנם תמו, אך מלאכתו לא תמה. יעקב אבינו לא יושב בארץ מגורי אביו, וגם לא יושב בשלווה. מעתה עליו להכין את בניו במצרים לקראת הגלות הארוכה המיועדת להם. את יהודה, אנחנו רואים, שלח לפניו גושנה. עליו עוד לגדל את בני יוסף על ברכיו ולהוסיף מהם עוד שבט. עליו לקבץ את בניו, לבקש לגלות להם את הקץ, את אשר יקרה אותם באחרית הימים, כפי שנראה בפרשת ויחי. כל זה כדי לטעת בהם כוח ואמונה בשביל ימי הגלות הארוכה והקשה שעוד עתידים לבוא עליהם. בשורה טובה היא ליעקב, עוד יוסף חי. הוא יזכה לראות את בנו אהובו. חפץ השם צלח בידו להקים את בית ישראל. ועתה הוא יכול לדעת שמיתתו שלמה. בניגוד לאבותיו, לאברהם וליצחק, שיצא מהם גם צאצא שלא המשיך את בית ישראל, כן? על אברהם סבו, שהקים את המשפחה והראה את הדרך, יצא ממנו גם ישמעאל. מיצחק, שאף הוא היה עולה תמימה, יצא גם עשיו. ורק מיעקב, מהחוט המשולש, יצאו 12 שבטי יה. הוא זה שגמר לבנות את בית השם, וכל בניו יהיו עם השם, בית רחל ובית לאה, מלכות יהודה ומלכות יוסף. יש מדרש נפלא, מדרש חז"ל, שאומר כך: בשעה שהיה יעקב אבינו נפטר מן העולם, קרא ל-12 בניו, אמר להם, שמעו אל ישראל אביכם, שמא יש בלבבכם מחלוקת על הקדוש ברוך הוא? אמרו לו, שמע ישראל אבינו, כשם שאין בלבך מחלוקת על הקדוש ברוך הוא, כך אין בלבנו מחלוקת, אלא השם אלוקנו, השם אחד. אף הוא פירש בשפתיו ואמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. מדרש שממחיש עד כמה מעתה המלכות שלמה. מלכות השם, מלכות ישראל, מלכות שלמה. שהרי כך ניכרת מלכות השם בעולם, כשיש מי שמקבל עליו את עול מלכותו, שהרי אין מלך בלא עם. ומעתה, שהבית שלם וכמה המשפחה אשר עם השם ייבנה ממנה, תופיע גם המלכות. רבותינו אמרו באותה שעה גדולה שנפגש יעקב עם יוסף בנו אהובו, לא נפל על צווארי יוסף ולא נשקול לפי שהיה קורא את שמה. מדרש שמובא ברשי על הפרשה הוא תמוע מאוד 22 שנה, יעקב מחכה ומייחל, כבר לא מאמין שיגיע המפגש הזה, וכשהוא מגיע היה קורא את שמה. וההסבר הוא פשוט, את כל אהבתו הגדולה לבנו, ואת כל שמחתו העצומה לראותו חי, מייחד יעקב לאהבה את השם בכל לבבו, ולקבלת עול מלכותו. ולכן, מאחר שכל בניו נמצאים איתו, נמצאת מלכות שמיים מופיעה במלואה. יעקב אמנם מתיירא מעט לפני שהוא יורד מצרימה, ואכן יש לו ממה להתיירא. כך אנחנו קוראים, וישא ישראל וכל אשר לו ויבוא באר השבע, לקראת הגבול, לקראת היציאה, ויזבח זבחים ללוקי אביו יצחק. הוא מזכיר דווקא את אביו יצחק שעולה תמימיה ולא ירד למצרים, ועל יעקב כנראה נגזר בכל זאת לרדת למצרים. יעקב יודע את הגזרה שנגזרה כבר בברית עם אברהם, ובכל זאת אנחנו רואים שלא נחה דעתו עד שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו אל תירא מרדה מצרימה כי לגוי גדול השמחה שם. אנוכי ירד עמך מצרימה ואנוכי אעלך גם עלו, ויוסף ישית ידו על עיניך. על כך אומרים חז"ל, בשלשלאות של ברזל היה ראוי יעקב לרד למצרים כדי שתתקיים הגזרה. מה זה שלשלאות של ברזל? שלשלת, אנחנו מכירים, זה השרשראות הברזל האלה שקושרים איתם אופניים, אופנועים, כן? חוליות, חוליה אחר חוליה. ירידה אחר ירידה היה ראוי יעקב לרדת מצרים, אשר זאת לא הפעם הראשונה בחייו שבה הוא יורד למצרים. אלא שבזכות ההכנה שהכין את הקרקע, יוסף, שיוסף הכין את הקרקע עבור אביו, השלשלאות האלה מתחלפות בעגלות שיוסף שולח לאביו כדי לרדת בהם למצרים. כתוב שיוסף הוא המשביר לכל עם הארץ. הוא זה שמכין את ירידת יעקב, הכנה גשמית וגם הכנה רוחנית. וניתן אולי לומר שזה גם הקשר לחלומות שיעקב חלם. החלום של האלומות, סליחה, לחלומות שיוסף חלם, כבר בתחילת פרשת וישב. החלום של האלומות הוא ההכנה הגשמית, והחלום של הכוכבים הוא ההכנה הרוחנית. ושתי הבטחות גדולות מובטחות כאן ליעקב בפרשתנו. הבטחה אחת היא שהשכינה תהיה עם בניו גם במצרים. והבטחה השנייה, שהקדוש ברוך הוא עתיד להעלותו משם. ולא סתם עלייה אלא עלייה יתרה. ואנוכי אעלך גם עלו. כפי שפתחנו, אולי ניתן לומר שעיקרה של פרשת השבוע, פרשת ויגש, הוא המפגש המחודש של יוסף עם אחיו, ההתוודאות של יוסף אל אחיו, וכמובן בהמשך המפגש עם יעקב אביו. על סף המפגש הזה, בוחרת התורה לציין פרט קטן, שולי לכאורה. אנחנו קוראים כך, בפרק ממי, בתחילת פרק ממי, ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו, ויקרא הוציאו כל איש מעליי. ולא עמד איש איתו בהתוודע יוסף אל אחיו. מדוע כה חשוב לתורה להדגיש את העניין של הניצבים עליו? מה זה פרט חשוב כל כך? מה היה חסר בהבנתנו אם היה כתוב ולא יכול יוסף להתאפק? וישא קולו ויבק. למה כל כך חשוב שיהיו שם ניצבים ושיוסף מבקש להוציא אותם משם ושלא עמד איש איתו בהתוודע יוסף אל אחיו? כן, רש"י עומד על כך, הוא מפרש, לא היה יכול לסבול שיהיו המצרים ניצבים עליו ושומעים שאחיו מתביישים בהיוודעו להם. כרוצה לומר, חס יעקב על כבודם, חס יוסף, סליחה, על כבודם של אחיו. נראה שהמשמעות המדויקת של המילה להתאפק היא לא לסבול ולהצטער, כמו שרש"י מפרש, הוא לא יכול היה לסבול, אלא מה זה להתאפק? להבליג, להחשות. אנחנו מוצאים בישעיהו בפרק מבית את הפסוק הבא, החשיתי מעולם אחריש את אפק. וגם אצל יוסף בעצמו, שעוצר את דמעותיו, שני פרקים קודם לכן, בפרק מ"ג, בזמן שהוא פוגש את בנימין לראשונה וירחץ פניו היצא והתאפק. מסתבר שהביטוי ולא יכול יוסף להתאפק, בא בהקבלה ניגודית לויתאפק שבשני פרקים קודם לכן. וצריך לפרש בפשטות את ההתאפקות שאצלנו כחוסר יכולת של יוסף להעמיד עוד פנים ולעצור את המון רחמיו מלהתוודע לאחיו. לא יכול יותר ולא יכול יוסף להתאפק, והוא מרגיש שהגיע הזמן להתוודעות הזאת. וכך אכן פרש אבן עזרא את הפסוק להתאפק לכל הניצבים עליו, טעמו להתאפק עד שיצאו כל הניצבים עליו. הוא צריך לקרוא להוציאם. אם הוא היה מחכה עד שיצאו כל הניצבים, הוא היה צריך לחכות עוד הרבה, ולכן הוא קרא כדי שיוציאו אותם. יוסף ידע כי תשובתם של אחיו שלמה, והגיע העת להתוודע עליהם. אלא שלכתחילה, הוא תכנן לדחות את מפגש ההתוודות ולקיימו במסגרת אינטימית, לאחר שיסתיים המעמד הפומבי ויצאו כל הניצבים. אבל הנאום קורע הלב של יהודה שיבש במקצת את לוח הזמנים המתוכנן, ויוסף לא יכול היה עוד להתאפק מלהתוודע אל אחיו. ובכל זאת, כפי שראינו ברשי, הוא לא רצה שיהיה לזרים חלק במפגש האינטימי הזה, ולכן הוא ביקש, הוציאו כל איש מעליי. אם נפרש כך את הדברים, הרי שיש כאן אופי עקרוני לרצון של יוסף לשלול את הפומביות של המפגש. והרי שמתחדדת לנו עוד יותר השאלה, מדוע יש צורך להצניע מעיני זרים את פרץ הרגשות היפה הזה הגואה בדרך הטבע. רש"י התייחס לכך ואמר שהמצרים שומעים שאחיו מתביישים בהיוודעו עליהם, והרמב"ן מוסיף כדי שלא ישמעו המצרים ואזכיר להם המכירה, שיאמרו עבדי פרעה ומצרים אלה אנשי בוגדות, בגדו באחיהם, גם באביהם בגדו, מה יעשו במלך ובעמו, וגם ביוסף לא יאמינו עוד. יהיה להם הרבה בעיות לאחי יוסף אם ישמעו המצרים את כל המעל עליהם בעבר. ודומה שניתן לראות ברצונו של יוסף להצניע את המפגש, לא רק צעד יוצא דופן שנובע מהנסיבות המרות שקדמו לו, אלא גישה עקרונית שיש בהדרכה לכל הדורות ובכל הנסיבות. יוסף חרד שהמעמד הזה יהפוך להיות מעמד חיצוני וזול אם הוא יתקיים בפומבי. בפומבי מזכיר לנו משהו, תקשורת של ימינו. הוא חרד מהמציצנות, מהסקרנות, מהפומביות של המעמד. ובעיקר הוא חרד מזה שבמצב כזה לא הוא יוכל ולא אחיו לבטא את כל מה שיש בלבבם. ולכן הוא בוחר לקיים את המפגש במסגרת אינטימית, בלא נוכחות הכתבים האלה, הניצבים עליו, וקורא להוציאם החוצה. לקראת סיום, אנחנו נמצאים בימים לא קלים לעם ישראל, לאומה הישראלית. ומדרש יפה שיכול לתת לנו כיוון, תקווה בימים אלה, מובא מדרש תנחומה בהקשר לאני יוסף הפסוק. ברגע שיוסף מתוודע אליך ויאמר יוסף אליך ואני יוסף העוד אבי חי, ולא יחלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו, פסוק ג' בפרק מ"ה בפרשה שלנו. מובא במדרש תנחומה בשעה שהקדוש ברוך הוא מגלה שכינתו על ישראל, אינו נגלה עליהם כאחת, מפני שאינן יכולים לעמוד באותה טובה בפעם אחת, שאם יגלה להם טובתו כאחת ימותו כולם. מאיכן לומדים זאת? אומר המדרש, צא ולמד מיוסף. בשעה שנתוודע יוסף לאחיו לאחר כמה שנים, אמר להם אני יוסף אחיכם, מתו כולם ולא יכלו לענות אותו. כביכול מתו כולם, אומר המדרש, לא יכלו לענות אותו כי נבלו מפניו. הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה. אלא מה הקדוש ברוך הוא עושה? מתגלה להם כמעה כמעה. זאת עלינו לזכור היטב היטב, שהקדוש ברוך הוא מתגלה לנו כמעה כמעה. ועזרת השם שנזכה לראות את האור בקצה המנהרה, לצאת מהימים הקודרים האלה לימים מוארים באור השם, שהקדוש ברוך הוא מתגלה לנו אמנם כמעה כמעה, אך לבסוף נראה את טובתו כאחת. תודה רבה ושבת שלום.